למד זין. בעמוד קוף סמך גימל. בזמן המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, קודם מלכותו, יהיה מלחמת גוג ומגוג, או מלחמות גוג ומגוג. שכל האומות יעלו עליו למלחמה, עד שינצח המשיח את הכל, ואז יהיה אחד בעולם, הוא המלך המשיח. איפה הוא יודע את כל זה? זה כתוב, איפה זה כתוב? בחז"ל? מה? בנביא. זה כתוב בתנ"ך. או לפני חז"ל. מה?
ששאלתי את הרב ביום ראשון לגבי מלחמות גוג ומגוג, הרב אמר שעברנו שתי מלחמות.
אני לא אמרתי את זה. שעברנו שתי מלחמות, כן, נכון.
מתוך מלחמות גוג ומגוג?
מתוך שלוש מלחמות גוג ומגוג, עברנו כבר שתיים. אני עוד לא גמרתי את המשפט הקודם. איפה זה כתוב? אומר שהמהר"ל אומר, זה כתוב בספר יחזקאל בפרק למד ח'. שם יש תיאור ארוך של מלחמת גוג ומגוג. האמת היא זה לא התיאור היחיד, זה התיאור המפורט ביותר הוא בספר יחזקאל. אבל הנביאים הרבו לדבר מהרבה וממעט על המלחמה העתידה הזאת. למשל בספר זכריה פרק י"ד, גם כן יש מלחמת גוג ומגוג. וכן בספר תהילים, פרק ב'. וכן בתורה, בפרשת בלק, בקצרה מאוד, במשפט אחד שם. וצים מיד קיטים ואינו אשור ואינו עבר, וגם הוא עדי עובד. וגם בפרשת האזינו. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. וכן בספר ישעיהו, יש שם משפט אחד, לך עמי בו בחדריך, וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. שהרד"ק מסביר שם שזה מכוון למלחמת גוג ומגוג. וכן בספר הושע, זה בעמוס אני חושב, ואספתי את כל הגויים אל עמק יהושפט. שם גם כן, זה מלחמת גוג ומגוג. ובקיצור, הנביאים הזכירו את הנושא הזה, והשאלה היא, מה המשמעות של המלחמה הזאת, או המלחמות האלה? בשביל מה? מלחמה כזאת, באחרית הימים, שבה כל האומות באות על ירושלים, תודה רבה, באות על ירושלים למלחמה, ונחשו רק מי מנצח בסוף. עם ישראל מנצח. כן? תמיד זה אנחנו. Happy end. כלומר, סרט בינוני. מה? אני עוד לא יכול להתייחס לזה, כי אני עדיין בהצגת הנושא. כן? זאת אומרת, יש מלחמות כאלה. עם ישראל בסוף מנצח. המיקוד, הייתי אומר, של המלחמה זה ירושלים. בסוף אנחנו מנצחים. בשביל מה צריך את המלחמות האלה? מה זה טוב? זהו הנושא של הפרק שלנו. עכשיו אני אתייחס לשאלתכם. אתם מדברים על מה שאמרתי בשיעור קודם, שעל פי המדרשים, מתוך שלוש מלחמות של גוג ומגוג המוזכרות במדרש, עברנו כבר שתיים. נכון. ואתם שואלים למה ואיזה. תשובה, אני לא אתייחס לזה עכשיו. אני קודם כל נלמד את המהר"ל. אם יישאר לנו מה להתייחס אחרי מה שנקרא במהר"ל, נתייחס. בבקשה, מה שאלתך, אדוני?
אני חוזר עוד פעם. ביום ראשון למדנו
אני לא מבין את הקשר בתחילת שאלתך להמשך שאלתך. יכולת לשאול פשוט, מי זה העליו שעליו מדבר המהר"ל? מה זה קשור לזה, מה שדיברתי ביום ראשון? לא קשור בכלל.
עליו זה כאילו על המשיח. אבל איך על המשיח
ללמוד
לו
עליו? זה מה שאני לא מבין. קודם כל, נחלק את זה לשתי שאלות. בסדר? נלך, אתה מסבך יותר מדי. אתה שואל, כשהמהר"ל אומר עליו, למי הכוונה?
אני
בואו נענה על השאלה הזו. תשובה על המשיח. בסדר? שאלתך השנייה. אם כך, איך זה מסתדר עם מה שאני אמרתי ביום ראשון, שעברנו שתי מלחמות? הרי עדיין המשיח לא בא. נכון? תשובה, תסתכל במערל עוד פעם. כתוב, בזמן המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, קודם מלכותו יהיה מלחמת גוג ומגוג, שכל האומות יעלו עליו. יש פה סתירה פנימית בתוך דברי המערל. אם זה קודם מלכותו, אז למה הם עולים עליו? אלא הכוונה, בשלבים הראשונים של מלכותו, למרות שהוא עוד לא הגיע. יש מלכות המשיח, למרות שהמשיח עוד לא בא. וזה בדיוק המצב שלנו. שחזרה המלכות לישראל, והרמב״ם מגדיר את זה כימות המשיח, חוזרת המלכות לישראל, למרות שעוד לא הגיע מלך המשיח. כן, בבקשה, דבר. למה צריך מלחמות? היה אפשר התפתחות טבעית, ברורה, בהירה. אתה צודק, היינו יכולים לעשות את כל ההתפתחויות באנושות בלי מלחמות. אבל מאחר ובני אדם החליטו לפני כמה אלפי שנים שהם יתקדמו רק דרך מלחמות, אז לכן יש מלחמות. כלומר, אנחנו רואים שכל פעם שיש מלחמה, יש שינוי בעולם, או לטובה או לרעה. המלחמה היא דבר רע. אבל אנחנו רואים ש... ההתפתחויות של העולם הן בין היתר פונקציה של המלחמות. זה מהווה זעזוע של המערכות, ואז כוחות חדשים מתפרצים. עובדה. עובדה. יש סופר אחד שאמר שהוא העריך את הרב קוק עד שהוא קרא את המשפט באורות האומר, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אז זאת אומרת, ברגע שהוא ראה שהרב קוק אוהב מלחמות, כי זה מביא את המשיח, אז הוא הפסיק להעריך את הרב קוק. על זה נאמר, לו היו כל הימים עגבניות, לא היה מספיק מיץ כדי להטביל בזה את השטויות האלה. שהרי, הרב קוק לא אמר שמלחמה זה טוב, גם הוא לא אמר שמלחמה זה הכרחי. הוא אמר, כשיש מלחמה גדולה, זה מעורר כוח משיח. ומי אמר שחייבים דווקא דרך מלחמה? אפשר גם אחרת. אז לצורך אותו סופר, היה צריך להוסיף שתי אותיות, ג' ומם סופית. כן, גם כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. ויש עוד אופנים, להתעוררות זו. אבל בדרך כלל אנחנו רואים, לצערנו, שבני אדם בחרו במלחמה. אז חבל יהיה שגם תהיינה מלחמות, וגם לא נרוויח מזה כלום. אם כבר יש מלחמה, אז בואו נרוויח מזה. בסדר? אבל אנחנו למשל במדינת ישראל, זה מאוד אופייני, שהפרופיל האנושי של החברה משתנה ממלחמה למלחמה. נכון? עובדה. זה לא אותה חברה. זה לא אותם מערכים. זה לא אותם דרכי חשיבה. כן, למשל, אני זוכר את זה מאוד טוב. שהייתה מלחמת יום הכיפורים. אני זוכר בזמני, הייתה מלחמת יום הכיפורים. אני זוכר בדיוק מה היה המצב של החברה בישראל לפני, ומה היה אחרי. לפני היה ביטחון עצמי מנופח, חבל על הזמן. אנשים הרגישו שאנחנו המעצמה הגדולה בעולם, הרבה הרבה למעלה מארצות הברית, ושאם הערבים ינסו לתקוף אותנו, אנחנו נעשה להם הו! ואז הם יברחו. מלחמת יום הכיפורים העמידה את מדינת ישראל בסכנה קיומית, ומאז כל הערכים הידרדרו. כל הביטחון שהיה, וגם הייתה אז עלייה של תנועת גוש אמונים בעקבות זה, וכדומה, הרבה מאוד תהליכים בחברה התשתנו בעקבות המלחמה הזאת. אבל אפשר עוד כמה דברים, אבל זה כך דוגמה אחת. אתה רוצה, אני יכול לעבור איתך על כל מלחמה של מדינת ישראל וללמד אותך דברים שאתה יכול לקרוא בכל אנציקלופדיה. זה. רק שזה חבל על הזמן. כן. מה?
קיצור,
אבל
בהמשך, המלך המשיח
אני אחזור על שאלתך משתי סיבות. א', אפילו אלה שבכיתה לא שמעו מרוב שאתה מדבר בלחש. ב', הגולשים לא שמעו. בוקר טוב לגולשים העיקריים. אז אני חוזר. אתה אומר שרשום כאן שמלך המשיח ינצח במלחמות, ואנחנו לא רואים שבמלחמות שלנו ניצח מלך המשיח. תשובה. אני משער שכשאתה אמרת רשום, אתה התכוונת לכתוב. נכון? התכוונת לכתוב?
כן.
טוב, בסדר, אז ברור לי. לא, כי אנשים לא יטעו. אז כתוב שהמשיח ינצח. בדיוק כמו שהמלחמה היא הייתה על המשיח, למרות שהמשיח עוד לא הגיע, אז המנצח זה המשיח, למרות שהוא עוד לא הגיע. כן, ברור. רק לא אמרו לך באיזה שלב בדיוק. הלאה. גם בנביאים, אגב, לא כתוב. לא מוזכר שמה המשיח במלחמות האלה. חוץ מאשר בתהילים פרק ב', אבל ביחזקאל ובזכריה לא מוזכר. טוב, הווה נקרא בפנים. ועניין מלחמה זאת, שיהיה מן גוג ומגוג. כי כאשר אין המשיח במדרגתו האחרונה, שכל דבר בעולם בתחילת מציאותו אינו במעלתו העליונה. כלומר, גם אצל המשיח עצמו יש התפתחות. צריך להתפתח, צריך להתקדם. גם מדינת ישראל, מדינה משיחית בעליל, גם היא עוברת התפתחות. ומפני כך אינו נמצא בלבד בעולם, רק יימצא כוח הגויים גם כן. יש פה שלושה ספרים, זה ממש נורא. זה גם עוד, נכון? יש פה? אני רואה שיש פה שני ספרים סגורים, ויש אנשים שאני רואה שאין להם ספר. וכי לא חבל? מש חרם, כפי שאומרים ביידיש. הנה יש פה עוד, מי עוד רוצה ספר? הנה, שם הם רוצים. כלומר, יימצא כוח הגויים גם כן, שכל דבר שאינו הכל, רק חלק בלבד, יימצא אחד או אחר עמו. ולכך, בתחילת מלכות משיח, ועדיין אינו שלם לגמרי במלכותו, עדיין יימצאו גם כן הגויים. ופיכך, כאשר יהיה בתחילת מדרגת המשיח, יהיו הגויים נמצאים עם המלך המשיח. ויהיה להם כוח גדול מאוד, כמו שיש למלך המשיח. והגויים, מפני שהם מסוגלים אל הריבוי, כאשר הריבוי תמיד אצלם, לכך הם רוצים להתגבר על מלך המשיח. ויהיה התנגדות גדול מאוד, ויהיה נהרג משיח בן יוסף. מה? מה לא מובן? תגיד לי איפה זה לא מובן. המילים לא מובנות. מאיפה? מההתחלה. טוב. אז נתחיל לו פעם מההתחלה. בזמן המלך המשיח, כלומר בתקופה... אה? בוא מתחיל. ועניין מלחמה זאת, שיהיה מן גוג ומגוג. כלומר, עניין, העניין, כוונה המהות, הסיבה של מלחמה. מלחמה זה כשאנשים הורגים אחד את השני. זאת, כוונה הספציפית, שיהיה מן גוג ומגוג, שתהיה המלחמה הזאת שתבוא על ידי גוג ומגוג. אז בשביל מה המלחמה הזאת? כי, כלומר, כי זה בגלל, כאשר, משום ש, כן, אין המשיח במדרגתו האחרונה. כלומר, שהמשיח הוא בהתחלה במדרגה א', הוא עוד לא הגיע למדרגה שלמה, כן? זה כאן במדרגתו אחרונה. אחרונה זו שבסוף. שכל דבר בעולם, כלומר, מה שיש במציאות, אני פשוט לא יודע איזה מילים אתה לא מבין, אז אני מתרגם כל מילה. בתחילת מציאותו אינו במעלתו העליונה. כלומר, כשהוא בהתחלה, בזמן הראשון שלו, כן? כל דבר, לא, כל דבר, הוא אומר כל דבר. כל דבר בעולם, בתחילתו, הוא לא מושלם, נכון? פרח, כשהוא מופיע לראשונה, הוא עוד לא, הוא לא התפתח, נכון? לא, הפרי לא גמל. הילד עוד לא חכם, נכון? אז גם כן אינו במעלתו העליונה, הוא לא במצב היותר גדול שלו. אז לכן, יש לך משיח, אבל זה עוד התחלתי. כן? ומפני כך, כלומר, בגלל זה, אינו נמצא בלבד בעולם. כלומר, רק, אין רק המשיח בעולם, יש עוד נמצאים אחרים.
זה ברור, מחויות.
נכון, כלומר, המשיח הוא לא לבדו פועל, לא לבדו שולט. יש לו מתנגדים. למה? כי הוא עוד לא שלם. אם הוא היה שלם, אז הוא היה פועל לבדו, לא היה לו מתנגד. כן? בעולם הכוונה, בעולם, בקוסמוס. כן? רק זה אבל, יימצא, כלומר יהיה, כוח הגויים גם כן. כלומר, העוצמה של האומות גם כן, בנוסף. לא שלם הכנה שהוא לא הגיע למדרגתו האחרונה. שימו לב שאני פשוט, כיוון שהוא אומר לי שהוא לא הבין שום מילה, אני מרגיש מחויב לתרגם כל מילה. אמרת, סליחה, אמרת שאתה לא הבנת שום מילה, אמרת שהוא לא הבנת את המילים, ואתה לא אמרת לי איזה מילים אתה לא מבין, אז אני מוכרח לתרגם כל מילה.
לא מבין מה מאחרי המילים האלה.
המילים מובנות. עכשיו אתה מגלה לי.
כן, המילים מובנות.
אז למה רימית אותי ואמרת לי שהמילים לא מובנות? היית צריך להגיד לי, לא הבנתי מה שמאחורי המילים. מה זאת אומרת, אתה לא מבין מה מאחורי?
אם אנחנו רוצים לחזור אחרי זה בבית, כשתופסים את הרעיון, אחרי זה אי אפשר לחזור, כי אני לדוגמה לא מבין מה...
מה אתה לא מבין? בוא נראה. בוא ננסה להבין. אז מה לא מובן?
את ההקשר, בוא נמשיך לקרוא, בלי לדבר את המילים. אבל להבין את ההקשר של
ה... ההקשר, אתה מבין.
ההקשר,
כן. כן, ההקשר זה משון קשרות, משהו אחר. ולכך, בתחילת מלכות משיח, ועדיין איננו שלם לגמרי במלכותו, עדיין ימצאו גם כן הגויים. לא, הגויים כאומות, בעלות כוח מתנגד, מה פתאום? כלומר, מול הכוח של המשיח עומד כוח נגדי. זה בהתחלה. בסוף לא יהיה ככה. נכון? והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל בינתיים זה כך. כלומר, בשלב הראשון, למרות שיש כבר גאולה לישראל, יש גם כוחות מתנגדים. למשל, יש במשנה במסכת שבת דיון בשאלה האם מותר לצאת עם כלי נשק בשבת. בסדר? יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר מותר. למה מותר לצאת עם נשק בשבת? למרות שאתה מוציא מרשות לרשות? הוא אומר, כי זה תכשיט. מותר לצאת עם תכשיט. אז גם האקדח שלי זה תכשיט. ואיך הוא יודע שזה תכשיט? שנאמר, חגור חרבך על ירך, גיבור, הודך והדרך. כלומר, כיוון שהגיבורים משוויצים עם הכלי נשק שלהם, אם כן, כלי הנשק הוא תכשיט. אמרו לו חכמים, אינו אלא גנאי לו. כן, נשק זה מגונה. שנאמר, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אם כן, אתה רואה שנשק זה דבר רע, אם לעתיד לבוא נשבור את זה. מה היסוד של המחלוקת? לפי חכמים, בזמן בימות המשיח, אין יותר חרבות. לפי רבי אליעזר, בזמן המשיח, יש חרבות. כי צריך להילחם עם האויבים מבחוץ. מובן? זאת אומרת שגם התהליך המשיחי הוא תהליך. כן, מה אתה אומר? אתה שואל האם בימות המשיח גויים בזימבבווה מתעניינים בנו?
שובה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם כבודו זוכר את מלחמת יום הכיפורים? האם אתה זוכר מה הייתה התוצאה הדיפלומטית של המלחמה הזאת? כל מדינות אפריקה ניתקו את היחסים איתנו. כולן. נכון? חוץ מאחת. ליבריה. בסדר? אבל כל המדינות האפריקאיות, תוך כמה חודשים, ניתקו את היחסים עם מדינת ישראל. אז כנראה שלזימבבווה זה חשוב.
זאת אומרת שיש, אני מדבר פה על עובדים ועלומות, הכוונה באמת על כל העולם.
על כל העולם, כן. כל העולם. אגב, אנחנו ראינו במאה ה-20 פעמיים מלחמות עולם. במלחמה בין צרפת לגרמניה, היו מעורבות פרגוואי ותאילנד. כן? זאת אומרת, יש היום איזה מין הדדיות של חלקי העולם שגורמת שכאשר יש משהו כבד בנקודה אחת, כל העולם מעורב בזה. כן. שמה ש? אני לא הבנתי את השאלה.
לא, אפשר להבין שזה לא בן אדם כמציאות.
בן אדם זה לא מציאות?
לא, בן אדם, אתה אומר זה מציאות כללית.
אני אמרתי שהמשיח זה מציאות כללית? אני לא אמרתי את זה. אני לא מבין את העניין. אני לא אמרתי שאין משיח. אני לא מבין.
אומר שהמשיח זה
מציאות,
זה לא...
המשיח הוא מציאות, ברור שהוא מציאות, מה, הוא הפיקציה?
לא, זה לא בן אדם ספציפי.
לזה אתה מתכוון. למה אני מענה אותך, אגב? אני הבנתי מיד את השאלה. כי אני רוצה שהתלמידים יתרגלו לדעת מה הם שואלים. ואז, אם אתה מדייק בשאלה ולא אומר טעות בעברית, זה גם יעזור לך להבין.
מה היה טעות שאמרת?
כי אמרת שאני אמרתי שהמשיח הוא לא מציאות. וזה לא נכון. הבן אדם שמתהלך לפנינו בעולם הזה הוא מציאות. ברור? אלא אתה מתכוונת לומר שאני אמרתי, כביכול, שהמשיח איננו אדם ספציפי, כי היא מציאות כללית. בסדר. אני מעולם לא אמרתי את זה. לא. אני אמרתי שיש פה שני תהליכים. יש תהליך כללי שהוא העיקר, והאישיות הספציפית של האיש המשיח היא משנית. לא שהיא לא קיימת. כלומר, זה מאוד חשוב שעם ישראל יחזור לעצמאותו. זה העיקר. בוודאי שאם עם ישראל חוזר לעצמאותו, הוא גם מחדש את שושלת המלוכה של בית דוד. אבל זה משני. כלומר, לא האישיות של המשיח היא המוקד של התהליך, אלא המשיח מועמד על ידי המציאות במרכז העניינים.
שכתוב פה לדוגמה שעד שנצח המשיח את הכל.
כן, המהר"ל לא נכנס לפרטים כאן. מה? המהר"ל
לא
נכנס כאן לפרטים. המהר"ל סומך על זה שאתה יודע את דברי הנביאים, ושקראת בתנ"ך, שבמלחמת גוג ומגוג, עם ישראל מנצח. לא כתוב שם, הוא פלוני בן פלוני יעשה את זה. למרות שבמדרשים מזכירים אותו. כלומר, האישיות הפרטית של המשיח איננה מרכזית, כמו שזה למשל בנצרות. שאצל הנוצרים, הם רואים את המשיח בצורה פגנית, מגית. איזה מין קוסם. לזה הארי פוטר שפותר את הכל על ידי מקל הקסמים שלו. כן, זו תפיסה אלילית. אצלנו המשיח הוא אישיות פוליטית, אמנם רמה במעלה, אבל בסופו של דבר מלך, והמלך הוא ביטוי לאמנה החברתית, כלומר לרצון של האומה שיהיה מלך. כלומר, זה תוצר של המצב. הוא יכול גם לעזור. ודאי שאישיות כמו שלו יכולה גם לקדם את התהליכים. אין בעיה. יכולה לקדם את התהליכים. אבל הוא לא העיקר. ברור? כן. בבקשה.
הרבה פעמים שומעים רבנים אומרים ברשה, אבא אב, למשל.
שמה?
שמיים לפני שישה אבא אב.
כן.
נותנים ברשה, אומרים, אבל אם יבוא המשיח, אז...
כן.
אז לא יהיה. אז אני לא מבין איך אנחנו צריכים לחשוב ש...
יפה, אני אגיד לך, אם המשיח יבוא בצורה פתאומית, ואז אנחנו נשמע את המשיח של הנדל ברקע, ויהיו עננים סטריאופונים לכל כיוון, זאת תהיה ברירת מחדל. כלומר, אם בני אדם יהיו במצב כזה שלא תהיה ברירה לקדוש ברוך הוא אלא לעשות נס ולעשות איזה מין שוב גדול כזה, זה סימן שנכשלנו. זה אפשרי, אבל זה לא טוב.
מה אדם צריך
לרצות?
ציפייה לישועה, מה זאת
אומרת? ציפייה לישועה, הכוונה לראות, לחפש שעת כושר במציאות להביא את גאולת האומה. מחפשים כל מיני הזדמנויות. למשל, ציפייה לישועה, היה יהודי אחד, רבי מנשה בן ישראל, לפני 450 שנה. הוא חי היה באמסטרדם. בדיוק בתקופה שלו, הייתה הפיכה באנגליה, ועלה לשלטון שליט בשם אוליבר קרומוול. שמעת על זה? באותה התקופה, היה אסור ליהודים לגור באנגליה, בגלל איזה גירוש שהיה בימי הביניים. אבל כיוון שהתחלף השלטון, אז רבי מנשה בן ישראל נסע מאמסטרדם ללונדון, כדי לדבר עם קרומוול, שיסכים שיהודים יגורו בלונדון. ולמה זה היה חשוב לו? כי הוא על פי הניתוח שלו את הנבואה, צריך שיהודים יגורו באנגליה כדי שתבוא הגאולה. אני אמרתי בכל העולם? מה אני אמרתי? אני אמרתי שהוא אמר שזה חשוב שיהודים יגורו באנגליה כדי שתבוא הגאולה. אני לא אמרתי משהו אחר. עכשיו, אגב, הוא צדק, כי בזכות זה שהייתה קהילה יהודית בלונדון, בבוא הזמן, באמת הייתה אחר כך הצהרת בלפור. היה לובי יהודי בשביל הדבר הזה, ואז הרב קוק בדיוק הגיע וכו'. עכשיו, זה נקרא, הצורת התנהגות הזאת של רבי מנשה בן ישראל, זה נקרא ציפית על ישוע. כלומר, הוא מחפש איפה יש במציאות, איזה שעת כושר, איזשהו מנוף שאפשר להרים, כדי לקדם את העניינים. מובן? לא ציפית, אני יושב בבית, שותה קוסטה להנעתי ושומע דרשות של הרב שרקי באינטרנט ופים, מגיע משיח. זה לא כך, זה לא נקרא ציפיתה לישוע, זה נקרא בטלנות. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא יחליט, כי אנחנו לא מכתיבים לו איך לגאול, הוא יחליט שהוא ישלח לנו את המשיח בצורה, הייתי אומר, ילדותית, כמו שמצפים בהמון, אז זה סימן שנכשלנו. אבל לא נזרוק את המשיח הזה. אבל זה כישלון.
לא לקבות משיח.
אנחנו מקווים שהכל יתעלה. בבקשה.
הרב, מה החלוקה לפי המהר"ל בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד?
עוד לא הגענו לזה, רק רגע. אנחנו באמצע... כן. כלומר, משיח בן יוסף הוזכר בסוף הפסקה, ואני עכשיו חזרתי לאמצע הפסקה. אז אני לא יכול להתייחס. כן. עוד משהו? טוב, כן, מה אתה רוצה?
הרב, בתחילת דברי המערל, כתוב שבזמן המלך המשיח שיגלה מרח, זאת אומרת, יכול להיות שיש אפשרות שהוא
קיים
פשוט לא מתגלה,
ובכל
המלחמות שלפניו, הוא פשוט...
יכול להיות,
אבל פשוט לא...
מה שאתה אומר הוא אפשרי, רק אי אפשר להוכיח. כן, הלאה. כן. יאללה. נכון. כן. מה, איך אבי מנשה בן ישראל חשב את זה? הוא פשוט ניתח כך את המקורות. הוא לא דמיין, אלא פשוט הוא למד את דברי חז"ל ודברי הנביאים, ומתוך כך הגיע למסקנה. לא, הוא לא היה עסקן חרדי. הוא היה מנהיג האומה. הוא חשב חשיבה מדינית, כי הוא היה רב גדול. כן? כן, בבקשה.
מה ההבדל? אני חושב שאני יודע מה ההבדל, אבל אני
חושב, רוצה לשאול אותך. אגב, גם רבי יצחק אברבנאל אמר את זה. לפני גירוש ספרד.
גם
כן. הוא אמר, רבי יצחק אברבנאל, שהגאולה תבוא על ידי שמלכות אנגלטרה, זה אנגליה, תכבוש את ארץ ישראל. איך הוא אמר? מעין איך הוא הבין את הדבר הזה. הכל מתוך ניתוח המקורות. כן, מה אתה אומר?
מה ההבדל בין הניתוח הזה של רבים של ישראל לבין קבוצות של רבנים או של דעות שמביאים למעשים מאוד מסוכנים, כמו הניסיון לפוצץ את הר הבית? מה ההבדל בין ניתוח כזה לניתוח...
מי אמר לך שמה שעשה רבים מנשה בן ישראל זה לא מסוכן? אולי זה מסוכן? אולי דווקא להביא יהודים לאנגליה זה מסוכן, לך תדע איזה גזירה תתחדש שם. מה זה קשור? כלומר, אתה אומר שכל פעולה לשם קידום הגאולה היא מסוכנת. זה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אמרת. אתה שואל, כל פעולה שאדם יעשה בתוך כוונה לקדם את ענייני הגאולה, זה צריך מאוד להיזהר, זה מסוכן מאוד, לך תדע לאן זה יוביל. אדוני היקר, אנחנו בעולם הזה... לא כדי להתבטל, כן? איך אמרו רבותינו? החיים לא פיקניק. ולכן אנחנו צריכים לקחת אחריות על מה שאנחנו עושים, ועל זה נאמר, מי שפעל עם אל, יבוא ויקבל שכרו. ככה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה. מי שפעל עם אל, יבוא ויקבל שכרו. מי שסתם מחכה לראות מה יהיה, בסוף הוא זה שנדפק. מה עם המשפט שב ואל תעשה עדיף? יפה. אתה רוצה, אני יכול למצוא עוד תירוצים בכל היצר הרע שבעולם. ושם זה עוד תירוצים ליצר כמה שרוצים.
בדרך כלל בהלכה, זו ברירת מחדל. כאשר אתה מסופק, אם ככה או ככה, את הדברים האלה יש לנו ספק, ויש לנו ספק. לחלק מהאנשים יש ספק, אז הם
בוחרים. מצאנו שבנייני גאולה לא אומרים ככה. למשל, אם נחשון בן עמינדב היה אומר, שב ואל תעשה עדיף. היינו תקועים שם, עם פרעה. כן? ואם הרצל היה אומר, שב ואל תעשה עדיף. ואם בן גוריון היה אומר, שב ואל תעשה עדיף. אז היינו תקועים. נכון? יש גם מקרים הפוכים שעשו וזה הביא אסון. אז מה? אבל מה אתה לומד? צריך לנסות. אני אסביר לך משהו. יש לגבי חטאים, שני סוגי חטאים מצאנו בתורה, ביחס לשאלת הזמן. יש חטאים שאדם עושה דברים לפני הזמן, ויש דברים שאדם מאחר את הזמן. אף טיפוס של חטאים שלפני הזמן זה חטא עגל. ואף טיפוס של חטא שאחרי הזמן, חטא המרגלים. כן, הגיע הזמן להיכנס ולא רוצים. מה יותר חמור? חטא המרגלים לא נסלח. כל הדור מת במדבר. חטא העגל נסלח אחרי 40 יום, קיבלו עוד פעם לוחות. כלומר, סולחים לזה שאדם עשה דבר מוקדם מדי, כי זה ביטוי של אהבה. אהבה מקלקלת את השורה. מה שאין כן, אם אתה מאחר מדי, זה סימן שאתה לא מאמין. יותר חמור. טוב.
רב, מה המשמעות של נקשן עם גדול גבור שולח את המשך בצורה פילית?
מה זה?
מה המשמעות? נקשן הוא עם הקדוש ברוך הוא ישלחנו את המשך בצורה פילית.
אם הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך, את המשיח בצורה פילית, אז זה סימן שהאדם והטבע אינם ראויים להשתתף בתהליך הגאולה. זאת אומרת שיש בעולם שני מוקדים. יש מצד אחד פעולת השם, לעומת זה יש הטבע ויש בני אדם. והטבע ובני אדם מפריעים. וצריך לדחות אותם כדי להביא את הגאולה. זה בדיוק מה שקרה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא ביקש מהים להזיז את עצמו, כדי לא להפריע לבני ישראל לעבור. אז במצב כזה, הים נעלב. זה אלבון לים. מה, ריבונו של עולם, אתה בראת אותי ואתה אומר לי לזוז? אני רוצה יאמר הים להיות שותף לתהליך הגאולה. לכן אומר הנביא בישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. לעומת מה שהיה ביציאת מצרים, שבחיפזון יצאת ממצרים. כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי יעקב, אלוהי ישראל. זאת אומרת, כיוון שהתהליך הוא טבעי, לכן זה לא בחיפזון, כי הטבע לא הולך בחיפזון. כן.
אז משמע שיש פה, נשמע כי על פניו יש קונפליקט, כי מצד אחד האדם, אנחנו מבקשים אחרי שנה, בבקשה שלנו המשיח תיגע אדם. מצד שני, במילים אחרות אנחנו אומרים, אנחנו לא רואים, לא מצד בני אדם ולא מצד שאב אמר, בני אדם לא רואים והעולם לא רואים, אז בואו רפילי, אז מי סגירה, לא?
אתה אומר שאנחנו מבקשים אחי שנה. אתה צודק, אנחנו רוצים שהגאולה תהיה מהרה. הוא מהר לגאולנו, גאולה מהרה, כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו לא מבקשים שזה יהיה ניסי.
לא מבקשים שזה יהיה ניסי?
לא, ודאי שלא. אחי שנה זה לא ניסי. אחי שנה זה טבעי. אלא בתוך התהליכים הטבעיים, יש לך תהליכים איטיים מאוד, ויש לך איטיים פחות. אתה יכול בתוך התהליך הטבעי להחיש את התהליך. בעיתה אחי שנה כתוב.
שניים טבעים, בעיתה ובחישה טבעי,
נכון, או בפאר או בשפלות. כן, אתה יכול נגיד להכביד על תהליך הגאולה, לעשות עוד כמה שטויות, כמו שלמשל ממשלתנו הרוממה מתכוונת לעשות, השם יפר את עצתה במהרה, אמן. ואתה יכול לא לעשות את השטויות של ממשלתנו, ואז זה הולך יותר מהר.
מתכוונת או עשתה?
מה?
מתכוונת או עשתה?
מה שאתה רוצה. הלאה.
כלומר, אם היום יבוא משיח, זה לא נס. זה תהליך.
יפה. עכשיו, אם הוא רוצה גם לעשות ניסים, סחתן, מה, אנחנו נגיד למישהו מה לעשות? הקדוש ברוך הוא מחליט איך לגאול. בסדר? טוב, מה שאומר כאן המהר"ל, כן? האם המשיח יודע שהוא המשיח? תראה, יש הרבה אנשים שהם לא המשיח, והם אומרים שהם יודעים שהם המשיח. זה אני ראיתי. כן, האם הוא יודע? אני אגיד לך את האמת, זה בכלל לא משנה. אני אגיד לך, זה לא משנה. לא, זו. אם אתה אומר שלהיות המשיח זה משהו כזה סופרמני, אתה צודק, זה מאוד חשוב שהוא ידע. אבל אם אתה אומר שהמשיח זאת פונקציה פוליטית, אז זה דבר שהולך ונבנה, זה תפקיד. קודם כל, צריך להמליך אותו, הוא צריך לעשות מלחמות, צריך להוכיח את עצמו. בבוא הזמן גם הוא קונה חוכמה יותר, קונה נבואה. בסוף, מתברר בעצם זה. כן? מלכות בית דוד חזרה. אבל כיוון שלא מדובר בשום דבר שדורש כישורים יוצאים מן הטבע, צריך כישורים טובים, אבל לא יוצאים מגדר הטבע, לכן אין שום חשיבות השאלה אם הוא יודע שהוא המשיח או לא. יבוא מישהו יגיד, שלום, אני המשיח. אה, כן? אז מה? אתה לקחת את השלטון? עשית מלחמה כלשהי? אתה קיבצת את נתחי ישראל? הפעלת את הסוכנות? עשית משהו? לא. אז מה, מה זה משנה? ומישהו יעשה את כל הפונקציות האלה, יבנה את בית המקדש וכו'. והוא לא יגיד שהוא המשיח, אז מה? מובן? טוב. אתה שואל שאלה גדולה. אתה אומר שבסוף הפסקה שקראנו רשום שתהיה התנגדות גדול ויהיה נהרג משיח בן יוסף. מן הסתם כשאמרת רשום התכוונת לכתוב, נכון? נכון? אה, בסדר, לא פשוט שאנשים לא יטעו. אז אתה אומר שבסוף הפסקה כתוב, נכון? אני אמרתי, כשכבר נשאלה פה שאלה למשיח בן יוסף, על ידי בועז, אני אמרתי שכיוון שחזרתי לאמצע הפסקה, אני לא יכול להתייחס למה שכתוב בסוף הפסקה. אם ייתנו לי לקרוא שוב, אני אוכל להתייחס גם לנושא. בינתיים הסיכוי שאני אגיע לסוף הפסקה נראה לי נמוך, כי כל פעם שאני מתחיל לקרוא, מישהו שואל שאלה, ואני מנומס ונותן לשאול. הלאה. ולפיכך, כאשר יהיה בתחילת מדרגת המשיח, יהיו הגויים נמצאים עם המלך המשיח, ויהיה להם כוח גדול מאוד כמו שיש למלך המשיח. והגויים, עכשיו, מה הכוח המיוחד של הגויים? כוח הריבוי. מה הכוח המיוחד של הגויים? כוח הריבוי. הרבה. מיליארדים. הם הרבה. כלומר, צריך להבין, כשאומרים שכוח שלהם כוח הריבוי, זה לא בגלל שהם סתם הרבה בכמות, אלא זה סגנון של חיים. כלומר, זה עוצמה שבא בשם הריבוי. כן, למשל, היום במוסכמה של השלטון הליברלי-דמוקרטי, כן, הדמוקרטיה הליברלית, כמו שנקרא. אז מה אומרים? צריך לקבל החלטות על פי רוב קולות, נכון? כלומר, אתה בכלל לא מסתכל על מה ערכו של המצביע. אדם נעלה ואדם נקלה, הם בעלי אותו כוח פוליטי. כל אחד יש להם פתק הצבעה אחד. אז מה זה הכוח הזה? זה כוח הריבוי, קוראים לזה. בסדר? לעומת זה, עם ישראל הוא עם קטן. אם נלך לפי הרוב, עם ישראל לא צודק אף פעם, כי הרי אחרי רבים להטות, עם ישראל תמיד בעמדת מיעוט, אז עם ישראל אף פעם לא צודק.
אבל עצמאות זה שכוח הריבוי.
נכון, לכאורה, כן? מספרים שפעם קומר אחד שאל את הרב, מדוע, אם אתם הולכים תמיד לפי הרוב, אז למה אתם לא הולכים לפי הנוצרים שהם הרוב? הוא אמר, תבוא מחר בבוקר לכיכר ואני אסביר לך. מחר בבוקר הרב מסתובב, מסתכל ככה, ואז כולם מסתכלים, אומרים, מה יש? מה, אתם לא רואים? אז כן, מה? רואים את המלאך גבריאל שם על מרכבה? מה, בטח. ואז כולם, לאט לאט, מתחילים להשתכנע, שכלול עצמי, וכן, ודאי, גם אני ראיתי, וכולי, וכל מי שלא ראה, מבייש להגיד שהוא לא ראה, אז גם הוא מסכים שראה, ואולי הוא לא ראה טוב, ובדיוק אז אני יודע מה. אז הוא אומר, אתה רואה? כשהולכים אחרי רבים, זה לא אחרי רבים הטיפשים. טוב, אז, אבל כל מיני, יש כוח הריבוי. כוח הריבוי זה כוח שקיים במציאות. ריבונו של עולם ברא את הריבוי. אז יהיה להם כוח. לעומת המשיח, שהוא כוח של אחדות. עכשיו, יש שני אופני אחדות. יש אחדות מאחדת, ויש אחדות של בדידות. אם אני אחד מול רבים, הרבים עולים עליי. אז זה בדיוק מה שקורה גם למשיח. איך כתוב כאן? ויהיה להם כוח גדול מאוד כמו שיש למלך המשיח. והגויים, מפני שהם מסוכלים אל הריבוי, כאשר הריבוי תמיד אצלם. לכך הם רוצים להתגבר על מלך המשיח בשם הריבוי. ולכן יהיה התנגדות גדול מאוד. זה מובן? זה היסוד של מלחמת גוג ומגוג. שזה הבירור של הריבוי מול נקודת האחדות. ואז מה תהיה התוצאה? ויהיה נהרג משיח בן יוסף. הריבוי מנצח. בשלב הראשון, כיוון שהוא לא קנה את מעלתו בשלמות, אז הריבוי מנצח. תסתכלו למשל, בסוף פרק ב', המהר"ל שואל, מדוע הגויים יותר שלמים מהיהודים? ככה הוא שואל. זה בעמוד י' ד'. כן, בעמוד י' ד', הוא אומר, ועוד. ועוד יש לך לדעת ולהבין, כי הדבר שהוא שלם, הוא מסולק מן החיסרון. אבל הדבר שאינו בשלמות, הנה יש בו חיסרון מצד מה. וזה מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות הגמורה ונחשב חסר. ואחר החיסרון, יימשך היעדר והחיסרון לגמרי. ולפיכך, אותם שיש להם מעלה עליונה כמו ישראל, וכמו תלמידי חכמים, אי אפשר שיהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמורה. ודבר שאינו בשלמות, דבר זה נחשב חיסרון. ואחר זה נמשך חיסרון לגמרי, הוא היצר המביא אותו אל הרע, אחר שאין המעלה שלו בשלמות. ולפיכך, כל הנבראים יש בהם השלמות, ולא שיהיה בהם השלמות שלמה, כי דבר זה אינו, רק הדבר שהוא שייך לכל בני אדם, דבר זה יש להם בשלמות. ולכן, אין מתגרה בהם יצר הרע כל כך, אבל ישראל יש בהם המעלה העליונה, שהם בני אלוהים יותר מכל האומות, ומעלה העליונה זאת אין להם בשלמות הגמורה, שאילו היה להם אותה מעלה העליונה בשלמות, היו מלאכים לגמרי. עכשיו, מה הוא אומר שם? הוא אומר, עם ישראל יש לו מעלה עליונה יותר מאשר אומות העולם. אבל המעלה של עם ישראל היא עדיין בכוח ולא בפועל, מה שאין כן, המעלה של הגויים היא כבר בפועל. כלומר, הגויים הם שלמים יותר מן היהודים לפי מעלתם. ולכן אין יצר הרע מתגרה כל כך באומות העולם, והוא מתגרה הרבה בישראל. אותו דבר לגבי מלך המשיח. מלך המשיח שיש לו מעלה עליונה, אדירה. אבל מאחר והוא לא קונה את המעלה הזאת בשלמות בהתחלה, לכן מי שנחות ממנו אבל שלם לפי מדרגתו, גובר עליו. ברור? זה ביקור... מה? תגיד לי, מדינת ישראל וארצות הברית, למי יש יותר מעלה? מדינת ישראל. מי כבר הגיע לשלמות? ארצות הברית. מה עם מדינת ישראל? היא כבר הגיעה לשלמות גבולותיה, היא מעצמה עולמית, לא חסר לה שום דבר, הכל בסדר. לא אמרתי שאין בעיות, אבל אני אומר, מבחינת היעדים הלאומיים, זה הרבה יותר רציני מאשר מדינת ישראל. כן, אין לה מלחמת גבולות, ואין לה סכנה קיומית, ואין לה, היא לא צריכה איזה לובי למענה באיזה מעצמה אחרת, וכל, כלומר, איך לומר, יש להם העולם הזה, כן, לא חסר, אפשר לומר. מה שאין כן מדינת ישראל, אף על פי שהיא במעלה עליונה מאוד, היא עדיין נלחמת על קיומה, על גבולותיה, על אופייה וכו'. זאת אומרת שיש לך דבר שהוא במעלה עליונה יותר, אבל עוד לא הגיע לשלמות מעלתו, הוא נופל בפני מי שבמעלה פחותה ממנו, אבל הגיע לשלמותו. בסדר? כן. אז אותו דבר גם פה. כן, למשל, הווירוסים הם פחות מן האדם. אבל כשהאדם חולה, הווירוס יכול עליו. בסדר? אז אותו דבר לגבי מלחמת גוג ומגוג. היא בעצם, כיוון שיש התחלה של המצב שבו תופיע מלכות המשיח בשלמותה, ואומות העולם חשים בזה את הסכנה, אז יש כאן מאמץ אחרון של אומות העולם להתנגד להופעת המלכות הזאת. נכון. זה... מצד האמת, זה ודאי אינטרס של האנושות שעם ישראל יצליח. אבל אז זה אומר שעם ישראל הוא המוביל, הוא הופך להיות ראש החץ המוביל את התרבות האנושית. ואז זה בעצם בא במקום מישהו אחר שעד עכשיו עשה את זה. לכן יש קנאה. זה כמו שהנחש מתנגד לאדם, כן? כי הוא היה המדרגה העליונה יותר. כן. כן, כן, ודאי. אז השאלה, מה זה נער? עוד לא הגעתי למילים האחרונות של הפסקה. אמרתי, היא התנגדות גדול מאוד. ונעצרתי שם. למה? כדי להביא את העניין גם בלי להתייחס לסוף המשפט. כן, שלא יבלבלו את המושגים. כי ברגע שאומרים מושגים כמו משיח בן יוסף וכו', אז השכל מפסיק לפעול, ואנשים נכנסים כבר מיד לתחום המיתי. לכן צריך להסביר את זה לאט. כן, מה אתה אומר? מיתוס. כן. שלמות העולם הזה. איך זה בא לידי ביטוי? שלמות העולם הזה אצל הגויים? הם כובשים את העולם, יש להם, לא חסר דבר בעולם. יש בר, ויש ויסקי, ויש גילוי עריות, ויש כיף העולם הזה, המבורגר. מה חסר? גולף, ליום ראשון אחרי הצהריים. כן, זה חזק מאיתנו. כן. סליחה,
אבל גם ראינו אצל
הגויים,
שהם מתפללים לשלום העולם, ואז הם מתפללים אומות שהגיעו לשלמות, בכל זאת הם עשו מלחמות ביניהם.
נכון.
אבל זה לא הולך, כי אנחנו ראינו, ודאי יש מלחמה.
השלמות זה המסוגלות גם לעשות מלחמה. מי שחזק גם עושה מלחמות.
בסדר, אבל אנחנו ראינו פה, מה גורם לכך שמלחמה זה המתח, בין השלם לבין
המשתלם. נכון.
ולכן, זה לא צריך להיות מלחמה בין שניים שהם שלמים.
כמעט זה לא, נגיד ככה. נכון. נכון.
אבל רואים ש... בוא ניקח עכשיו סין, יש סין וארצות הברית. זה אומרים, זה המלחמה של העולם הבא.
יכול להיות.
למרות ששניהם בסופו של דבר, זה סין.
כן.
אם אני הבנתי דבר על נכון, אז אין כזה דבר שניהם שלמים.
יחסית. כן, כן, ברור. ברור, כן. זה יחסית.
זה אמור להיות משהו גשמי, ממש כבר מלחמה בין מדינה למדינה, או כמו שיש דעות היום שכבר היום אנחנו בעיצומה של גוג ומגוג, מלחמה רוחנית. מה נכון?
אני לא יודע מה זה מלחמות רוחניות. לא שמעתי על זה. מלחמות רוחניות זה מושגים נוצריים. כן? הנוצרים מאוד לא אוהבים את הפוליטיקה. הנוצרים חושבים שהפוליטיקה זה שייך לשטן. וכל התנ"ך כולו אומר את ההפך הגמור, שהפוליטיקה זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן. בסדר? ולכן כשמשל שואלים, מדוע הרבנים מתעסקים בפוליטיקה? אני תמיד שואל, אז במה הם יתעסקו?
אז בעצם אמורים
לצפות
לממש מלחמה פיזית שתיקבענו.
אני לא יודע מה זה שונה ממה שאני אמרתי מקודם, לכן אני לא יודע אם לענות. בסדר. כן.
יכול להיות שמדינות שהן לא מוצלחות כמו שהן מתואר כאן, נגיד מדינות עניות בקצוות שונים בעולם, דווקא לא התנגדו למלחמה עם משיח? ודווקא הראו את הטוב בזה?
לא נאמר שכל העולם כולו רעים. כן, למשל, כל פעם שיש הצבעה נגד מדינת ישראל באום, יש תמיד מדינת מיקרונזיה שמצביעה איתה. עובדה.
זה מבטא משהו?
אני לא יודע, מן הסתם יש משהו, כן. מיקרו, אבל בואו, אתה יודע, יש להם אלף איים שם. כן? אלף איים. מיקרונזיה. הם איתם?
זה רוטב.
זה רוטב. טוב. אז כן, יהיה התנגדות גדול מאוד. ויהיה נהרג... משיח בן יוסף. אתם מבינים מתוך המשפט הזה של המהר"ל, ויהי נהרג משיח בן יוסף, שהוא הבין עד עכשיו שעל איזה משיח הוא דיבר? על משיח בן יוסף. ודאי, הרי הוא אומר, תהיה מלחמה קשה מאוד, ואז יהיה נהרג משיח בן יוסף. שימה שעד עכשיו, הוא דיבר רק על משיח בן יוסף. בסדר? זה נקרא השלב הראשון של המשיחיות. שזה ועוד איך קרה. מדינת ישראל, זה משיח בן יוסף.
לא, זה בן אדם.
מי אמר שמשיח בן יוסף זה בן אדם? הוא צריך למות, זה נכון, אבל מי אמר שזה בן אדם? כלומר, משיח בן יוסף יכול להתמקד באישיות פרטית. המקובלים אמרו על איזה עשרות אנשים שהם היו משיח בן יוסף. הראשון ביניהם, למשל, יצחק אבינו, שהיה משיח בן יוסף. קשה להיות משיח בן יוסף, אם יוסף זה הנכד שלו, כן? אז כלומר, זו תכונה מסוימת. או למשל, איך אמר הרב קוק על הרצל, שהוא היה עקבה דמשיח בן יוסף. ברור, הרי מה הוא עשה הרצל? הוא עשה את הפעולה של משיח בן יוסף, שזה להוציא את ישראל מהגלות. הרי מה עושה משיח בן יוסף? הוא עושה מלחמות. הוא הוציא את ישראל מהגלות, בונה את הבניין החומרי. מצוין. בסדר? דוד בן גוריון. כלומר, כל הכוחות האלה, כוחות רציניים שפועלים במציאות. אני עוד לא הסברתי מה זה נהרג משיח בן יוסף. אני קודם רוצה להסביר מה זה משיח בן יוסף. היה למשל, במלחמת העולם... אגב, מי הורג את משיח בן יוסף? אבל מי מן האומות עושה את זה? ארמילוס הרשע, נכון? ארמילוס הרשע, ככה אמרו במדרשים. ארמילוס יש גם גורסים רומלוס. מה? רומולוס הרשע. כן, יש גרסאות כאלה. עכשיו, מה זה רומלוס או ארמילוס הרשע? זה שר צבא אדום שבא להילחם במשיח בן יוסף. והאריזל אמר שבברכת בוני ירושלים צריך להתכוון שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. להתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף. ובמלחמת העולם השנייה היה מצב כזה שהיישוב בארץ ישראל, שהיה התחלה של משיח בן יוסף, עמד בסכנת השמדה על ידי הגרמנים, נכון? מי עמד אז בראש הכוח הגרמני שעמד רומל, נכון? הוא עמד לכבוש את ארץ ישראל, רומל לוס הרשע, וכשהוא התקרב, היהודים בארץ ישראל התפללו. התפללו בכל קברי הצדיקים, בכל הארץ ביום אחד, כל המקובלים התאספו וכו'. ובאותו יום שהתפללו, רומל נעצר. ועד עצם היום הזה, לא יודעים בדיוק למה הוא נעצר, כי לא הייתה לו סיבה הגיונית לייצר. ומאז, ובאותו זמן גם, כוחות גרמניה בקווקז שבברית המועצות, גם הם נעצרו, ומכאן ואילך התחילה הנסיגה שלקחה 3 שנים, אבל התחילה הנסיגה של הכוחות הגרמניים. לא, הוא לא נעצר בקרב. הוא נעצר, מה? בללמד, כן. לא היה קרב בללמד, הוא סתם נעצר בללמד. למה? לא ברור. אומרים שהתברר שהמים היו מזוהמים, והייתה מכת שלשולים בכל הצבא. יש אומרים. לא כל כך ברור. היום הזה, אין הסבר ברור למה זה באמת נעצר. כן.
מה יש
במה? כתוב
פה שבעצם
נהרג
משיח בן יוסף,
כן.
אבל בעצם כל הגויים. ולפי מה ששמעתי, לכן נתקש רבי אמר לי מה נכון, ושניים, שבעצם נלחמת גוג ומגוג אמורה להיות בין האומות, בין הנצרות לאסלאם, ואנחנו היהודים נפיק מזה תועלת כביכול צדדית, ולא נהיה מעורבים.
לא.
אז מה נכון?
מלחמת גוג ומגוג זאת מלחמת האומות עלינו. כך כתוב בנביאים. אמרתי לכם כבר, בוכתה של מקורות לעיין בהם, הייתי מבין למה אתם לא עושים את זה. כן, טוב, כי זה עוד לא נגמר השיעור. טוב, אז אם כן, כתוצאה מזה נהרג משיח בן יוסף. מה?
כמו שרוב
נתן את עולם שנייה. כן, זה אחת הגרסאות של הדבר.
כמה שנים אחר כך, שנים?
כן.
אנחנו אומרים על כך שנהרג משיח בן דיין, לכאורה נעצרה אותה התפתחות של...
אני עוד לא הסברתי מה זה נהרג משיח בן יוסף, אם הוא צריך להיהרג באמת או לא. זה פה סוגיה שלמה, האם משיח בן יוסף יהרג או לא יהרג, ומה המשמעות של הריגתו. לזה אני צריך זמן שיהיה לי בעזרת השם יתברך בשיעור הבא.